ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו איזה ראשי מתברך, פרשת ראה. ומתחילה התורה הקדושה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ואז משה רבנו אומר לבני ישראל את הברכה שתשמעו על מצוות השם אלוקיכם, והקללה לא תשמעו. כן, אז זה דרך, ואחרי זה אומר להם משה רבנו, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. כיוון שאתם הולכים להיכנס, משה רבנו כבר נגזר עליו גזרה שלא ייכנס לארץ ישראל, אומר להם, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת. לכן אומר להם משה רבנו, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אלה החוקים, משפטים וכולי. כותב כאן אור החיים הקדוש, ושמרתם לעשות, פירוש לפי שהם מצוות שבא לצוות עליהם, הם תלויים בארץ. מה הולך לצוות אותם עכשיו? אומר להם, אבטה בדיום את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם. עלי הרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, כל זה, כל מקום שעבדו שם עבודה זרה, צריכים אבטה בדיום כל מקום, צריכים לשרש אחריהם. איפה זה? זה בארץ ישראל. אז הוא לא הולך לכנס אותם לארץ ישראל, לכן מסווה אותם על דבר שעתידים לעשות בעתיד, לכן על זה שייך להגיד מילת ושמרתם. פירוש אומר הרחיים הקדוש, לפי שהם מצוות שבא לצוות עליהם הם תלויים בארץ. לזה אמר להם שישמרו על דרך אומרו, ואביו שמר את הדבר, והכוונה שיהיו מחכים לעשותם. שיהיו מחכים כדי לקיים את המצווה הזאת, מתי תבוא לידי ואקיימנו. והכוונה בזה, שהגם שבזמן שהוא מדבר עמהם אינם בידם לעשות, כשהוא מצווה אותם עכשיו, לא יכולים לעשות כלום עכשיו, רק אחרי שיכנסו. אז יהיו משמרים הדברים לעשות אותם כשיגיע העת. וגם הרא אומר, אלה החוקים משפטים אשר תשמרו לעשות, פירוש, אלה הם שאני מצווה אתכם שתשמרו לעשות בארץ. פירוש, לפי שהם תלויים בביאת הארץ. כי שם צווה השם לאבד כל המקומות. וכל זמן שלא באו שמה, אינם בידם לעשות. לכן אומר להם, אתם תשמרו לקיים את המצוות שאני מצווה אתכם, שהם תלויים בארץ. מה הם המצוות? ואבד בדיום כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, כמו שאמרנו, כל מקום שיש שם עבודה זרה, צריכים לשרש אחריה להוציא את הכל. רש"י כותב כאן על הפסוק, אבד תאבדון, אומר רש"י, מה זה כפילות הלשון, אבד תאבדון, אבד ואחר כך תאבדון. מכאן, לעוקר עבודה זרה שצריך לשרש אחריה. אני אומר, צריכים אבד ועוד פעם תאבדון, לא תשאירו כלום, אל תשאירו זכר. גם אחרי שהחרבתם את כל המקומות, צריך גם כן לחרוש את כל הארץ, שלא יהיה, ולא יזכר שם עבודה זרה עוד. אז לא הוציא את הכל לגמרי. את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, ומה תאבדו מהם? את אלוהיהם אשר על ההרים. אנחנו צריכים לשרש את הכל, לעקור את הכל. ואחרי זה, אומר, על ההרים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. מה זה תחת כל עץ רענן? כל עץ שהוא רענן, שהוא יפה תואר, יש לו עץ יפה. אני אסביר כאן ביונתן עוזיאל, כל לנד רביעי שפיר, לנד שמראה ונאה, כל איפה שיש עבודה זרה, לשרש את הכל. כן, להוציא את הכל, לעקור את הכל. ונתצתם את מזבחותם, ושברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. להוציא, מה זה ואיבדתם את שמם? כבר איבדו אותם. ואיבדתם את שמם, לכנות להם שם לגנאי. כן? מה זה? הוא אומר, כל מקום שאתה יכול להחליף את השם שיהיה לשם של גנאי, תחליף אותו, כמו שמביא רש"י כאן. ותסמיך הפסוק אחרי זה, תסמיך התורה, לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם. מה? מה לא לעשות לשם אלוהינו? אומר רש"י, לא תעשו כן להקטיר לשמיים בכל מקום, כי אם במקום אשר בחר שם אלוקיך. אלא אל תקטירו, אל תקריבו קורבנות בשום מקום, אלא במקום. אז זה רש"י מסביר את זה, לא תעשו כן השם אלוהיכם, כי אם על המקום אשר בחר השם אלוהיכם, כל שבתכם לשאו את שמו שם, ושכנו תדרשו בת השמה, והביתים שם עולותיכם וזבחיכם וכל תרומת ידכם, הכל תקריבו שם, לא במקום אחר. זה פירוש אחד, אומר אותו רש"י. דבר אחר, או כתיב ראשי, ונתצתם את מזבחותם ובדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשו אם כן השם אלוקיכם. אזהרה, מכאן אזהרה, למוחק את השם ולנוטץ אבן מן המזבח או מן העזרה. מישהו מוחק את שם השם, עובר ולא תעשו, מאיפה למדנו? הפסוק כאן אומר, ובדתם את שמם מן המקום ההוא, תמחקו את השמות שלהם, לא תעשו אם כן השם אלוקיכם, אל תמחקו את שם השם. מכאן באה ההלכה, כותב שם השם, ותבלבל, היה לו טעות לפני שם השם, אסור לו למחוק שם השם. המוחק את השם, חייב מלכות, אבל בלב, לא תעשו אם כן השם אלוקיכם. זה פירוש אחד. או לנוטץ אבן מן המזבח או מן העזרה. מי שמשבר אבן אחת מן המזבח או מן העזרה בכל מקום במשכן, במקדש, שובר אחד מהבנים, עבר על לא תעשה. ונתצים את מזבחותם של עבודה זרה, לא תעשו אם כן השם אלוקיכם. מי שנוטץ אבן של בית המקדש, חייב מלכות. אמר בישמעאל, ואיכי תעלה על דעתך שישראל נוצין את המזבחות? צריכה התורה לצוות אותנו שלא לשבר את המזבח. היהודים חשודים לעשות דבר כזה גרוע. צריכה התורה לצוות על זה. אלא שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו עוונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב. אלא אומר, דורש לנו כאן רבי ישמעאל, אומר לנו, אל תעשו כמו מעשי הגויים, כי הפסוק אומר, כי את כל אלה עשו והקוץ בהם, כן, ולא תקיע ארץ אתכם בתמה אחימותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ארץ ישראל לא סובלת אנשים שהם עוברי עבירה, לא סובלת אותם, אז היא מקיאה אותם. התורה כאן מזהירה אותנו, לא תעשו כמעשיהם, כדי שלא יגרמו עוונותיכם שיחרב בית המקדש. זה מה שאני אביא כאן בפירוש השני, זה פירוש לא תעשו אם כן השם אלוקיכם. רק צריך להבין לפי פירוש השני, שהזכיר אותו כאן ראשי, בשלמה לפי פירוש הראשון, מה אומר לנו ראשי? הוא אומר, אל תקטירו לשם בכל מקום שאתם רוצים, כי אם במקום אשר בחר השם אלוקיך. אז מובן הסמיכות של הפסוקים. אבל לפי פשט הפירוש השני שאני אביא אותו ראשי, שמה זה? הוא אומר, מכאן הזהרה, מי שמשבר אחד מהבנים של בית המקדש, של מזבח של העזרה, לא תעשו אם כן השם אלוקיכם, חייב מלכות. מה זה שהסמיכה התורה? כי אם על המקום אשר רבחה השם אלוקיכם וכל שבתיכם לכאורה, איך זה מסתדר, המשך כפסוקים הללו, עם הפירוש השני שאמר אותו ראשי. אולי זה לא מובן. אז צריכים להבין בעזרת שם, ואנחנו נקדים. יש לנו משנה, מסכת עבודה זרה, דף ממה עמוד א', אומרת כאן המשנה, הנוכרים העובדים את ההרים ואת הגבעות, גויים שעבדו, הרים עשו, עבדו אותם שם עבודה זרה, את ההר עצמו עבדו אותו, אומרת המשנה, הן מותרים ומה שעליהן אסורים. אומר השי, הן מותרים, ההרים עצמן מותרים לחצוב אבנים מהן. עושה לבנות בית, מותר לך לחצוב אבנים משם, אפילו שעבדו את ההרים, אין בעיה. מותר לך לחצוב אבנים מהם לבנות את הבית, או לזרוע. עושה לזרוע שם, להוציא פירות, אין בעיה, תזרע, חופשי. במחובר לא מצר. כל דבר שזה מחובר לקרקע, זה לא נאסר אם הגויים עבדו אותו עבודה זרה, כי כל עבודה זרה אסורה בהנאה, אסור להנות מעבודה זרה. מה אם הגויים עבדו את ההר עצמו, אסור להנות ממנו? לא, זה לא שייך, דבר שזה מחובר לקרקע, זה לא שייך לאסור משום עבודה זרה. לכן הכל מותר, מותר לחסוב מהם הבנים, לזרוע שם, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל מה שעליהן, כגון אם צפום זהב וכסף, אסור. שנאמר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תבקש בו. אז הוא כמו שממשיכה משנה, שנאמר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. אז רבי יוסי גלילי אומר, אלוהיהם על ההרים, ולא ההרים אלוהיהם. אלוהיהם על הגבעות, ולא גבעות אלוהיהם. פסוק שלנו מה אומר? הבית בדון, כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם על ההרים הרמים. אלוהיהם על ההרים הרמים צריכים לשבר אותם, אסורים בהנאה. אבל ההר בעצמו, אפילו אם הם עבדו אותו עבודה זרה, זה לא נאסר בהנאה. מה שעל ההר נאסר. ההר בעצמו זה לא שייך שיאסר. אם לא כן, החליטו כוכבים, יש עובדי כוכבים מזלות, מה זה? משתחווים לשמש, אסור ליהנות מהשמש. זה לא שייך. דבר שהם לא עשו אותו, דבר שזה היה בבריאתו של העולם, אפילו שהם עבדו אותו אחר כך, לא שייך שיאסר. זה מה שאומר כאן המשנה. אלוהיהם על ההרים, הרמים ועל הגבעות. אם האלוהים שלהם נמצאים על ההרים או על הגבעות, אלו אסורים. אבל ההרים בעצמם, הגבעות בעצמם, לא שייך להם שיסרה. ומפנימה המשיכה משנה, ומפנימה אשירה אסורה. אם אתה אומר כל דבר שזה מחובר, לא שייך בו אסור הנאה מעבודה זרה, מותר להנות מזה אני. למה עצי אשירה אסורים בהנאה, ואשיריהם צריפון באש? למה? צריכים לשרוף את העצים. למה? הלו הם מחוברים לקרקע. עונה המשנה, פני שיש בה תפיסת ידי אדם. מסביר ראשי, שאדם נטעו. מה זה אשירה? אשירה זה עץ שנטעו אותו לשם עבודה זרה. אז זה בן אדם עשה אותו, בן אדם נטע אותו. נכון שהקדוש ברוך הוא גדל לעשה את הכל, אבל זה מעשה ידי אדם. כן? כסף וזהב מעשה ידי אדם, אז הם אסורים בהנאה. וכל שיש בה תפיסת ידי אדם, אסור. אמר בעקיבא, אני אובין ואדון לפניך, אובין זה מסבירים חזם לשון, אני אתן לך להבין את הדברים, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשא ועץ רענן, דע לך שיש שם עבודת כוכבים. כל מקום ככה, עץ רענן, הר גבוה, גבעה נשא, זה היה שם עבודה זרה. מקשים עכשיו, יש להם בעיה, מקשים תוספות. אם ככה, אז בירושלמי פריך בית הבחירה. אז איך בנו את בית המקדש שם? מה? זה אסור בענאה. כל מקום שיש שם הר גבוה, כן, גבעה נשא, עץ רענן, זה דע לך שיש שם עבודה זרה. אז זה אסור בענאה, איך בנו על זה בית המקדש? הוא מצליק על פי נביא נבנה שם. הוא מתרס, אנחנו נראה בעזר השם פירושים אחרים. כך מביא כאן תוספות בשם ירושלמי. והגמרא אחרי זה שואלת, בדף מ"ו, בסוף הדף, עמוד א', בעי רמי בר חמה, המשתחווה להר, בן אדם משתחווה להר, גוי, משתחווה להר, מהו למזבח? האם מותר לחצוב אבנים משם בשביל המזבח? או לא? הלא אמרנו בשביל הבית, בן אדם פרטי, מותר לחצוב מהם אבנים לבנות ביתו, אין בעיה. מה הדין לבנות בית השם? האם מותר לבנות בית השם מהר שזה מחבר לקרקע, שעבדו אותו גויים או לא? אז מסבירה הגמרא את הספק שלה. יש נעבד במחובר אצל גבוה או אין נעבד במחובר אצל גבוה? זו שאלה של הגמרא כאן. האם אצל לגבי הדיות אמרנו אין בעיה, דבר מחובר לקרקע נעבד מותר בענה. מה הדין לגבי גבוה? יש נעבד? יש אסור או אין אסור? אז מעריכה כאן הגמרא, מגיעה הגמרא למסקנה בסוף, שיש אסור. נכון שאמרנו, ההר בעצמו, אם הגויים עבדו אותו, מותר לחסום משם אבנים לבנות את הבית שלך, אבל זה רק בית פרטי שלך. אבל לבנות בית להשם, מההר הזה, מהעצים, מהאבנים הללו, אסור לך. ככה מסקנת הגמרא, כך פסק גם הרמב"ם. לפי זה ראיתי במרן החידה, כותב, נסביר המשך הפסוקים מאוד יפה, כותב כאן מרן החידה בראש דוד, הפרשה שדנו, קרוב לסוף, אומר בהרב פרשת דרכים דרוש י"ד פירש, מה שכתבו בעבודה זרה, דפני מהם מה שקראנו עכשיו, הגויים העובדים את ההרים ואת הגבעות, הן מותרים מה שעליהן אסורים. שנאמר את אלוהיהם על ההרים, ולא ההרים אלוהיהם. וזו הלכה רווחת, דהרים בעצמן שנעבדו, מותרים לחסוב אבנים מהם, ומותרים לזריעה גם כן. משום דמחובר לא נאסר. ובגמרא, מה שקראנו עכשיו, העיר רמי בר חמה, המשתחווה להר, אבניו, מה הוא למזבח? יש נעבד מחובר אצל גבוה או לא? בפשיטה, פשיטה שם הספק של הגמרא נפשט בגמרא, תרצה הגמרא, ויש נעבד מחובר אצל גבוה. זאת אומרת, אסור להשתמש באבנים הללו לבנות בית המקדש. וכן פסק הרמב״ם. והנה חז"ל הוקשה להם על פסוק לא תעשו כן השם אלוקיכם, ואמרו, וכי תעלה על דעתך שישראל נוצרים את המזבחות, כמו שאומר ראשי, אלא אל תעשו כמותם, שלא יגרמו עוונותיכם להחריב בית המקדש של אבותיכם. זה מה שקראנו מראשי. ואמרו, וכי תעלה וכו'. ולפי האמור, אז כעד הרשע דכתיב הבית בדיון כל המקומות אשר עבדו שם הגויים את אלוהיהם עלי הרים, דמשם לילפינן, ולא ההרים אלוהיהם, שההרים בעצמם מותרים בהנאה. ולזה סיים הפסוק, לא תעשו כן השם אלוהיכם. כלומר, זה שהתרתי את ההרים שהם מותרים בהנאה, אם הגויים עבדו אותם, זהו דווקא לכם וסורכיכם. אבל לא תעשו כן השם אלוהיכם, משום דיש נעבד מחובר אצל גבוה. ומשתחווה להר, אבניו אסורים למזבח. עד כאן דבריו של גדול גאון לישראל וכו'. אנחנו מביא כאן מה שהסברנו עכשיו, אומר עכשיו סדר הפסוקים מסדר כפתור הפרח, עכשיו ממשיך מרן החידה, ואני ברגליו ועבורה, אמר, הוא ממשיך בדרכו של החכם הזה, לסיים בזה שירית הכתובים. המשך הפסוק. כי אם אל המקום אשר הבחר השם אלוקיכם וכל שבטיכם לשום את שמו שם, ושכנו את דרשו בת השמה. אמרנו לפי פירוש השני שאמר אותו ראשי, שנתצם את מזבחותם, ושברתם את מסבותם, לא תעשו כן השם אלוקיכם, משמע, זרה למי שמשבר אבן מאבני המזבח, עובר, לא תעשו כן השם אלוקיכם. מה הקשר של הפסוק אחרי זה? כי אם אל המקום, בכאורה אין למובנו. בכאורה אין למובן, אומר כמרן החידה. ואפשר במה שיקשו תוספות שם, במה שכתוב, אין לך ההר שלא נעבד בו עבודה זרה. ואם כן, איך נמנע בית המקדש על גבי ההר? מה שיקשו לנו בתוספות הקצר, ותרצו משם הירושלמי, מעיד על פי הדיבור היה. כן, על פי הדיבור היה שאמר להם, המקום הזה לא היה בו עבודה זרה. ואני שמעתי מפי קדוש, הרב המובהק מורקש אישה, רבי אברהם רוזומיס, זלה, כן, שהיה מתרס לקושיית ירושלמי בצורה אחרת. אומר, דייך נמנה בית המדרש על גבי ההר, אומר, שהוא מצא במדרש, דבעת בריאת העולם, התפלל כביכול על אבן השתייה שמנה הושתת העולם, שיכבשו רחמיו את כעסיו ויגולו רחמיו על ישראל. ואמרו בזוהר הקדוש, בכל מקום שיש שכינה שורה, שוב אין רשות לסתרה אחרה לבוא שם. אומר, מה? אומר, הם התפללו כביכול על המקום הזה של בית המקדש, איפה שעתיד לבנות בית המקדש, שהמקום הזה שלא יהיה שם עבודה זרה. לכן רואים הרבה פעמים בתורה, שהתורה אמרה, כי אם אל המקום אשר הבחר השם אלוקיכם, שם תעלה עולותיך. איפה המקום? תגיד בדיוק, איפה המקום? במשך כל התורה הנביאים לא ראינו שם מקום, עד זמן דוד המלך, עד שהיה שם 3 שנים רעב, ואז הוא היה תפלל לקדוש ברוך הוא, בא אליו המלאך, אמר, תלך למקום בגבול של ערב מהיבוסי, תלך לשם, אז גילה לו למקום של בית המקדש, ואז הוקרים שם קורבנות, הפסיק הרעב, ואז אמר דוד המלך, זה המקום הולך להיות בית המקדש. אבל עד אז לא נתגלה לשום בן אדם, המקום של בית המקדש, לא נתגלה. כן? למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את המקום הזה? הוא אומר, שלא יהיה שם עבודה זרה. לכן זה היה, הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, שלא יהיה שם עבודה זרה. לכן לא נתגלה המקום. כדי שיהיה מוסתר מעיני בריאות, שלא ידעו איפה. היה מקום כיבודו לעריצו, שלא ידעו איפה. והשתה, מאחר שעד לא עשה ארץ וחוצות, ועדיין לא היה, כי מי בן השתייה, כבר מתקרב סליחות, לא עשה ארץ וחוצות כבר, כן? אז הוא התפלל שם כביכול, כבר מתקדש המקום, וכיוון שזוהר הקדוש אומר, כל מקום שיש שם השראת שכינה, אין סתרה אחרה שם. ושוב, אין רשות לסתרה אחרה, לבוא לשם. משום אחי נמנע בית המקדש שם, אף שהוא הר. כי ההר הטוב הזה, קדוש יאמר לו. אלו דבריו זל. כיוון שההר שנמנע עליו, הר המוריה שנמנע עליו בית המקדש, לא נתגלה מקומו, זה נשאר מקום קדוש, לא נעבדה שם עבודה זרה, כך הוא הרבי מהמדרש. ומעתה נבוא לביאור הכתובים. הבית תאבדון את כל המקומות, הוא מרבה כפול, הבית תאבדון. לומר שהם עבודים חלוקים. מה הכוונה? עבד לצורך חדיות, כתבעי להם אמר לכמן. אמרנו, לצורך חדיות צריכים לאבד מה שעל ההרים, אבל ההרים בעצמם מותרים בהנאה להדיות. וגם תאבדו את כל המקומות דווקא, אפילו שהוא מחובר שנאבד. איך זה? תחליט אם זה מחובר אסור או לא אסור, וחזר מפרש את דבריו, את אלוהיהם על ההרים, ולא ההרים אלוהיהם, ואין נעבד מחובר, אבל זה דווקא להדיות, אבל לגבוה, אפילו במחובר, ונעבד אסור. וזה שכתוב, לא תעשו כן אנשים אלוהיכם, וגם ההרים שנעבדו במחובר, אסורים לגבוה. וזהו שכפל ברשע הבית בדון שני מינים, יש להדיות ולגבוה. לסתם בן אדם, האסור שלו, שייך על דברים שהם נמצאים, עבודה זרה שנמצאת על ההרים. אז זה מה שאסור לו, אבל ההרים בעצמם מותרים להדיות. זה לצורך בן אדם. לצורך הקדוש ברוך הוא לבנות בית המקדש, גם ההרים בעצמם, אם נעבדו, אסורים להנה, אסור לבנות בזה בית המקדש. ומה שכתוב, את כל המקומות, היינו שגם המחובר, אומר, גם המחובר אסורים בהנאה, זה דווקא לגבוה. כמו שפירש, לא תעשו כן, השם אלוהיכם. וההרים הנעבדים אסורים לגבוה. כי אם על המקום, עכשיו נבין, כי אם על המקום אשר הבחר השם אלוהיכם, דיינו בית המקדש, שם דווקא ההר מותר. למה? הלא רבי עקיבא אומר, כל מקום שאתה רואה הר גבוה, וגבעה נשא ועץ רענן, בידוע שיש שם עבודה זרה. אז גם הר המוריה שנמנע על בית המקדש, הייתה שם עבודה זרה. אז איך זה? איך התורה אמרה שמותר לבנות שם את המזבח על האסורים בהנאה. איך זה? לכן בהקים אל המקום אשר בחר השם אלוהיכם כל שבטיכם, שם יש לנו קבלה, כמו שאומר בשם המדרש, שלא נעבדה שם עבודה זרה. המקום הזה, קדוש ברוך הוא הסתיר אותו מעיני בריות, לא נעבדה שם עבודה זרה, עד שבא זמן דוד המלך, אז הוא ידע איפה יהיה מקום כבודו. לחיתימה, דבריך סותרים זה את זה, ראה אתה אומר אליי, לא תעשו אם כן, בנעבד מחובר, אסור לגבוה. יש לו מליצות בלשון שלו, מזכיר הרבה פסוקים, כן? ותוך כדי דיבור, חזר ואמר, כי אם אל המקום, בבית המקדש מותר על ההר, ועד רבה, בית המקדש הוא חמדת ישראל, וגדלה קדושתו, היה צריך שלא יהיה על ההר, כמו שהערים אסורים לגבוה. ולזה אמר, לשכנו תדרשו, כלומר, טעם כעקר, יש שהוא משכנו, משעת בריאת העולם, ושרתה עליו שכינה, ואין רשות לסטרח עליו לבוא שם, כמו שכתב בזוהר. וזה שאמר לשכנו תדרשו, כלומר למשכנו הידוע, תדרשו ובאת השם ברשותו. אך אין רשות לסטרח עליו לבוא שם, כי אדמת קודש הוא מיום בירו אלוקים בריאת העולם. ואחרי זמן ראיתי שהרב צמח פירש גם כן כמו שכתב, וגם מופת הדור, הרב רבי חיים אבו אל-עפיה, בספרו הבהיר, עץ חיים גם כן כתב אותם דברים. זה מה שמסביר כאן, להסביר המשך הפסוקים, לפי פירוש שאמר התורה שהיא כפתור לפירח. אנחנו מסתכל גם כן על עוד דבר, יש בספרי, על פרשה שלנו, על הפסוק הזה, מדיע אותו הרמב"ן, אבל נקרא, אנחנו מתוך הספרי, כי נקרא גם את המלבים, גם שמה, אומר כאן הספרי, על הפסוק הזה, כי אם אלה מקום אשר בחר השם אלוקיכם, סימן חית, אומר, דרוש על פי נביא, כי אם אל המקום אשר בחר השם אלוהיכם כל שבטיכם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. צריכים לדרוש לחפש את המקום. הוא אומר, דרוש על פי נביא. איך אתה תדע איפה המקום לבנות עליו בית המקדש? לא, אמרנו, אין לך הר וגבעה שלא עבוד שלון על הלבד. עבודה זרה ואסור לבנות שם, אסורים לגבוה. לכן אמר, זה על פי נביא. דרוש המקום, תדרוש אותו על פי נביא, שהוא יודע המקום הזה לא נעבד עליו עבודה זרה. אז אומר ספרי, יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? אם אנחנו לא יודעים איפה המקום, אז נחכה, איפה עד שיבוא הנביא ויאמר לנו איפה המקום, אז נלך ולבנה. אומר, לא, כתוב לשכנו תדרשו, תלמוד לומר, לשכנו תדרשו ובאת שמה, דירוש ומצא. ואחר כך יאמר לך הנביא, אתה צריך לחפש, אל תשב בידיים, ככה, וחובק ידיים וחכות עד שיבוא הנביא. ללכת לחפש. וכן אתה מוצא בדוד המלך שאמר זכור אדוני לדוד את כל עונותו אשר נשבע על אדוני נדר דאביר יעקב אם אבוא באוהל ביתי מעלה על ארץ ישועי מתן שנת לעלי להפפת נומה עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. דוד המלך אומר כל זה אומר זכור אשר נשבע על השם נדר דאביר אם אבוא באוהל ביתי מעלה על ארץ ישועי כל החיים שלו מחפש איפה המקום של בית המקדש. ומניין שלא עשה אלא על פי הנביא שנאמר ויבוא גד הנביא אל דוד ביום ההוא ויום ארדו עלי הקים להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי ואומר ביחד שלמו לבנות בית השם בירושלים והר מוריה שנראה לדוד אביב. מה שאומר כאן מסביר המלבין כאן למטה, בכל מקום קורה מקום המקדש מקום אשר יבחר השם, לא אמר איפה, כי נתוודע על ידי נביא שהוא מקום הנבחר, כמו שכתוב ביבוד גד את דוד וכו'. וכן אמר בהר מוריה אשר נראה לדוד אביהו. ובכל זה, אף על פי שזה על פי נביא, מצאנו שדוד המלך דרש אחרי המקום, כמו שכתוב, עד מצא מקום להשם. ולא מתין עד שבא אליו הנביא. ולמד מה שכתוב לשכנו תדרשו, שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר. וזהו שאמר דרוש ומצא. למד להם שלא יגלה השם סודו על ידי נביאיו להודיעה מקום הנבחר, רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו, ורק אז יערה עליהם רוח מרום ואחרי ההכנה הראויה. הם צריכים לעשות מה שעליהם צריכים לחפש את המקום, כמו שאמר דוד המלך, כל החיים שלו מחפש איפה לבנות המקום שמתאים לבנות עליו את השכינה, לבנות עליו את בית המקדש, ואז הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הנביא, גד הנביא, ואז הוא אמר לו איפה המקום יהיה. כפי זה ראיתי גם בחתם הסופר מסביר המשך הפסוקים בדרך אחרת, כמו שאמרנו, קראנו מרן החידה כפתור הפרח איך שהוא הסביר, עכשיו יש כותב כאן בתורת משה, בחתם סופר, דפיים ד' לא תעשו כן השם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר בחר השם אלוהיכם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. פירש הרמב"ן משם הספרי וכל מה שקראנו עכשיו בספרי. הנה, לפי זה, כשיבנה בית המקדש, על כורחך יצטרכו לנטוץ ולהרוס המשכן שהיה עומד שם המזבח והארון כדי לבנות בית המקדש במקומו. אמר מה? אמר הקדוש ברוך הוא אמר לנו יבון, צריכים לחפש על מקום בית המקדש ואז נצטרך לבנות את בית המקדש שם. עכשיו כל זמן שמשכן שלו היה עומד ואנחנו יבוא הנביא נחפש את המקום איפה לבנות בית המקדש ואז יבוא הנביא ויגלה לנו את המקום, אז צריך אנחנו להחריב ונוטוץ את המשכן כדי לבנות עליו את בית המקדש. מותר לעשות דבר כזה? או לא? זה המקום, המקום שצריכים לבנות בית המקדש, שם היה המשכן, צריכים להחריב את המשכן כדי לבנות עליו את בית המקדש. האם מותר לעשות דבר כזה? נחזור עוד הפעם. הנה לפי זה, לכשיבנה בית המקדש, על כורחך יצטרכו לנטוס ולהרוס המשכן שהיה עומד שם המזבח והארון, כדי לבנות בית המקדש במקומו. כי זה המקום. והנביא וגילה לנו, זה המקום. אז, ואילו לא חטאו ישראל ולא נחרב שילה על ידי פלשתים, היו ישראל בעצמם צריכים לנטוס ולבנות בית המקדש, לכשיתגלה להם המקום. צריכים לחפש על המקום, עד שיבוא הזמן ובא גן נביא ואמר לנו זה המקום, איפה המקום? מקום שהיה משכן שלו. צריכים להחריב את המקום שמה, כדי לבנות עליו בית המקדש. היה מותר לעשות את זה. אומר, נכון שעכשיו גרמו עוונותינו, באו גויים והחריבו אותו מקום, אנחנו באים ובונים עליו. אבל אם לא, עם ישראל לא היו חוטאים, התורה מצווה אותנו עכשיו מה? התורה מצווה שמסתמה שיהודים לא הולכים לעשות עוונות, לא נביא התורה שהולכים לעשות עוונות, אלא המקום ששם צריכים לבנות בית המקדש, המשכן שלו עומד שם, אז צריכים לנטוס את הענף של המשכן שלו כדי לבנות במקומות בית המקדש. האם מותר? אומר בלמלא, לא חטאו ישראל ולא נחרב שילה על ידי פלשתים, היו ישראל בעצמם צריכים לנטוס ולבנות בית המקדש כשיתגלה להם המקום. והיינו, אומר זה פירוש הפסוקים כאן, ונטצתם את מזבחותם, ונטצתם את מזבחותם, ובתים שם למקום ההוא, כי אם מזבחותם תוצון, אומר צריכים לשבר את המזבחות שלהם, לעשות הכל, לא תעשו כן השם אלוהיכם. פירש רש"י, מכאן אזהרה לנוטץ אבן בית המקדש ומזבח, ואמר כי אם אל המקום אשר בחר השם אלוהיכם לשכנו תדרשו בת השמה. אומר אז הותר לנטוץ ותעשו כן לשם אלוהיכם לנטוץ משכן זה כדי לנוט בית המקדש העולמי במקומו. וזה כך מסביר המשך הפסוקים. אומר המקום שצריכים לבנות עליו את בית המקדש זה היה המקום איפה שהיה שם משכן שילה. אז אם לא חטאו ישראל ולא נחרב משכן שילה על ידי פלשתים, הישראל בעצמם צריכים להחריב משכן שילה כדי לבנות עליו במקומו את בית המקדש. האם מותר לעשות? הפסוק אומר, לא תעשו כן השם אלוהיכם. מי שצריכים לשבר מסיבותיהם של עבודה זרה, להוציא את כל עבודה זרה, הבית העבדים כל מקומות אשר עבדו שם הגויים, אבל לא תעשו כן השם אלוהיכם. לכן באה התורה ואמרה, כי אם אל המקום אשר בחר השם אלוהיכם, שמה תעשו כן השם אלוהיכם. אם אתם רוצים לבנות את בית המקדש, ובמקומו נמצא המשכן שלא נחרב, אז מותר להחריב את המשכן כדי לבנות עליו את בית המקדש, שהוא מקום יותר מקודש ממנו. זה המקום, מקום לשפיכה עולמים, זה בית המקדש, שם זה מקום קבוע. המשכן זה היה באוהל. עד שלא נבנה בית המקדש, באוהל היה עדיין. זה היה מקום קבוע. עד שכמה שנבנה בית המקדש, נעשה לו כל הבמות, זה כבר מקום קבוע. אז כדי לבנות מקום קבוע כזה, שהוא יותר מקודש, אז מותר לנטוץ אבנים של משכן שילה כדי לבנות מקומות בית המקדש. ככה מסביר כאן, לפי זה מסתדר המשך הפסוקים, מסתדר יפה מאוד. ראיתי גם כאן חכמי מוסר מוסיפים, אנחנו יודעים שעקר בריאת העולם, למה הקדוש ברוך הוא בריאת העולם? בשביל האדם. כל העולם כולו נברא בשביל האדם. כל העולם כולו נברא אלא לצוות לזה. כדי שיהיה צוות לבן אדם. לעזור לבן אדם, זהו, בן אדם הוא איזה נזר הבריאה. והתורה גם כן צוותה אותנו, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. דרשו חז"ל, בתוכו לא נאמר. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא כתוב כך. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הכוונה בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, כל אחד צריך להחשיב את עצמו, כאילו הוא בית המקדש קטן. הוא עולם, הוא עולם שלם בן אדם, והוא צריך לקדש את עצמו, לקדש את עבריו, שהוא יהיה מקום שיכשיר את עצמו, שיהיה ראוי להשראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא. עליו, ועשו למקדש שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. אז על זה מצווה אותנו כאן התורה, צריכים לכל אחד לקדש את עצמו, שיהיה גופו, שיהיה ראוי, כדי שישרה עליו שכינה. וכמו שראינו על בית המקדש, מי שמשבר נוטץ אחד מהאבנים של המזבח, ומי שנוטץ אחד מהאבנים של העזרה, חייב מלכות, לא תעשו מכן השם אלוהיכם. הרי אמרנו, גם בן אדם בעצמו הוא מקדש מעט. הוא מקום להשראת שכינה, ועשו למקדש שכנתי בתוכם. בתוך כל אחד ואחד יש לך שכינה שם. אז יש לך בית מקדש בתוכך. ועשו למקדש. אתה בעצמך תהיה מקום הקדוש להשראת שכינה. אז כמו שאסור נטוס אבן מהמזבח, אסור נטוס גם כן בן אדם, אסור לחבל בגופו. בן אדם שהוא מחבל בגופו, זה עובר. למה? התורה אמרה הרבה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הגמרא כאן גם כן מסכת בבא קמא, ואך את דמכם לנפשותיכם ידרוש, מיד כל חיי ידרשנו, הוא דבר את כאן הגמרא, מכאן שאין האדם רשאי לחבל בעצמו. אתה לא יכול לחבל בעצמך, למה? אתה מקום, אתה כמו בית המקדש, כמו שבית המקדש אסור למטוס שם אבן, לא תעשו כן השם אלוהיכם, גם גופו של בן אדם, צריך לדאוג לבריאותו של בן אדם, צריך דברים שהם מזיקים ממנו, מזיקים את גופו, להתרחק מהם, כדי שהם מבריאים את הגוף, כמו שכותב הרמב״ם, מכל דעות, אבל צריך לבן אדם ללכת אחריהם, ללמוד את הדברים, לבריאות את הגוף, בן אדם הוא בעצמו, זה מקום להשראת שכינה. יש לנו כאן את המשנה, המשנה אומרת כאן במסכת בבא קמא, דף צדיק עמוד א', התוקע לחברו נותן לו סלע. מה זה תוקע לחברו? רש"י מסביר בפירוש הראשון, הכהו על אוזנו. נתן לו מכה על האוזן, חייב לשלם לו סלע. למה? ביישת אותו. משלם לו סלע. רבי יהודה אומר, בשום רבי יוסי גלילים, אני. נתן לו יותר. עכשיו, סתרו, נתן לו סתירה, אז נותן לו 200 זוז. סתרו לאחר ידו. ככה, זה דרך בזדיון יותר. כן, לאחר ידו יש בו בזדיון יותר. אז מה הדין? אומרת כאן המשנה, משלם 400 זוז. ביש אותו יותר. אם זה סתירה רגילה, זה 200 זוז משלם לו. סתירה ככה יותר בזדיון, 400 זוז. המשיכה גם כן המשנה. כן, צרם באוזנו, תלש בשערו, רקק והגיע בו רוקו, העביר תליתו ממנו, פרע ראשה אישה בשוק, נותן לו 400 זוז. כל אלו משלם להם, ביישת אותם, אז התשלום של הבושה שאתה צריך לשלם להם, החבל בחברו חי בחמש הדברים, אחד מהם זה בושה, בושת. משלם לו כדי בושתו, 400 זוז, ככה משלם לו. מה? כל הדברים. תלש את שערו, פשיט תליתו מעליו, פרעת ראש האישה בשוק, כל הדברים הללו, משלם 400 זוז. אחרי זה הגמרא, המשנה מביאה סיפור. ומעשה באחד שפרע ראש האישה בשוק. פרע ראש האישה, אז התביישה. אז בת לפני רבי עקיבא וטבעה אותו. הבן אדם הזה בייש אותי ברחוב. מגיע לי 400 זוז. אז חייב אותו לתן לה 400 זוז. רבי עקיבא אמר לבן אדם הזה, חייב לשלם לה 400 זוז. אמר לו, רבי, תן לי זמן. מסבירים, מפרשים כאן, מה זה תן לי זמן? תן לי שאני אביא לך את הכסף. 400 זוז, זה לא סכום קטן. תן לי כמה ימים, אני, עד שאני ארגן את הכסף. ונתן לו זמן, אז שמרח עומלת על פתח חצרה. חכה לה, אומר ראשי, שמרח המתין לה עד שראה אותה עומדת על פתח חצרה, ראה אותה שהיא תחילה לצאת לרחוב, ושבר את הקד בפניה, ובו כעשר שמן. אז היה לו קד, יש בו קצת שמן, שיעור קטן של שמן, שבר אותו על ידה, ואז היה שם קצת שמן. אז מה היא עשתה? גילתה את ראשה, והייתה מטפחת ומנחת ידיה על ראשה. אז היא התחילה לסוך קצת שערות שלה ברחוב, עם קצת שמן זה שנפל. אז זאת היא שחייב אותו שלהם ל-400 זוז. אז העמיד עליה עדים, אמרה להם, אתם רואים מה היא עושה? גילתה את הראש שלה, לא אכפת לה מכסוי ראש כדי ככה לסוך את השערות שלה, קצת שמן, כי שר שמן שיש שם, שמש אפשר לקנות אותו ב-10, אז זה דבר קטן. כבר לא אכפת לה, בגלל דבר קטן, כבר פרעת הראש שלה וככה. עמיד עליה עדים, בא לפני רבי עקיבא. אמר לו, לזו אתה נותן 400 זוז, אז אתה מחייב אותי, נותן לה 400 זוז, תראה בשביל השר, תראה מה עשה. אם עשמה גלתה את ראשה. אני גליתי את ראשה, אתה מחייב אותי שתן לה 400 זוז. אמר לו רבי עקיבא, לא אמרת כלום. דבריך, אל תחשוב שאתה תצא זכאי בזה. אתה חייב עדיין לשלם לה 400 זוז. למה? החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי פטור, אבל אחרים שחבלו בו, חייבים. וכן הקוצץ נטיעותיו, אף על פי שאינו רשאי, בכל זאת פטור, אבל אחרים הם חייבים. גם כן, גם בגמרא גם כן אומרת, אומרת כאן הגמרא, כן, והתניא אמר לו רבי עקיבא, צללת במים אדירים והעלית חרס בידיך. אמר לו, נכון, חכית עד שמצאת אותה, עד שזה, עשה לך כלום. אתה עדיין חייב לשני 400 זוז. למה? אדם רשאי לחבל בעצמו. אדם רשאי לחבל בעצמו. אמרנו, אף על פי שאדם לא רשאי לחבל בעצמו, פה בברייתא אומרת רבי עקיבא, אומר, כן, אדם רשאי לחבל בעצמו. אמר רבה לה, כשהיה כאן בחבלה כמבושת, מעריכה גם, מתנית מבושת הוא, מקשה הגמרא על כל מיני חלוקים. בסוף מגיעה הגמרא למסקנה, מה זה תכוון רבי עקיבא, אדם רשאי לחבול בעצמו, נראה, מה זה? נראה את זה עוד מעט. אומר שזה מסביר שם שמואל, שזה הכוונה שמותר לו לטענות בן אדם. כי גם לגבי טענית, אנחנו יודעים, יש מחלוקת בגמרא, מסכת טענית, דף י"א, והשם הגמרא מחלוקת בן אדם שהוא רוצה לטענות. האם עושה דבר טוב בזה שמטענה או דבר לא טוב? מחלוקת המפורסמת שמה. אמר שמואל, כל היושב בטענית נקרא חוטא. כשהוא מטענה, נקרא שמו חוטא. למה זה חוטא? אומר, סבר כי הייתנה. לתניה, רבי אלעזר הכפר אומר, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזה נפש חטא זה? הנזיר, הפסוק אומר, וכפר עליו מאשר חטא על הנפש. הוא חטא במשהו, הרג נפש? מאשר חטא על הנפש, יש משהו, הרג מישהו? מה עניין כאן? אלא, שציער את עצמו מן היין. לכן אומר, על זה צריך לכפרה. אשר נזיר בעצמו, מה הוא, הזיר את עצמו מן היין, אז מנעת את עצמך מן היין. היית שותה יין, היה מבריא את הגוף שלך. אתה מנעת את עצמך מהיין, נקרא שמו חוטא. הנזיר נקרא שמו חוטא. למה? שהזיר את עצמו מן היין. אמר, בואו ראה עכשיו. והלא דברים כל בחומרים. ומה זה שלא צער את עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא. המצער את עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה. אדם שמתענה, לא רק יין לא שותה. יין, כל הדברים, לא אוכל כלום, מתענה. אז ודאי שהוא נקרא שמו חוטא, כל בחומר. כל בחומר מן נזיר. זה סברת רבי אלעזר הכפר. רבי אלעזר אומר, נקרא קדוש. מי שיושב בתענית, נקרא שמו קדוש. איפה לומדים? שנאמר, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. אומר נזיר עצמו. גם לגבי נזיר, הפסוק אומר, קדוש יהיה. הנזיר הוא קדוש. קדוש. איך זה קדוש? ומה זה, אומר קל בחומר, אלה דברים קל בחומר. ומה זה שלא צער את עצמו אלא מדבר אחד, נקרא שמו קדוש. מי שמצער את עצמו מכל דבר, על חק מה זה כמה. אני שום מתענה, ודאי שהוא נקרא שמו קדוש, יאמר לו. אז לכן, וככה, מחלוקת כאן בגמרא. מקשים את התוספות, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. זה שיטת שמואל. בקשיא, דאמרינא פרק החובל, החובל בעצמו רשאי, אבל אחרים שחבלו בו חייבים. מה שהבאנו הברייתא, במשנה הכתוב, אמר לו רבי עקיבא לאותו בן אדם, אף על פי שאין אדם רשאי לחבל בעצמו, כל מקום הוא פטור. אבל החובל באחרים חייב, לכן חייב אותו 400 זוז. אבל בברייתא שהביאה הגמרא, מה כתוב שמה, אמר לו רבי עקיבא, אף על פי שאדם רשאי לחבל בעצמו. איך רשאי לחבל בעצמו? רבי עקיבא בעצמו אמר במשנה שלא רשאי לחבל בעצמו. מפרש התם, הדק אמר החובל בעצמו רשאי, אמר שמואל, אותו שמואל שלנו כאן, ביושב בתענית, על מה משמע, לשמואל כאמר ביושב בתענית, לא נקרא חוטא. אלו שמואל בעצמו, סביר שם דברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר מה? מה אמר שם רבי עקיבא? אדם רשאי לחבל בעצמו. מה הכוונה לחבל בעצמו? הוא סתם לחסות חבלה בגופו אסור לו, כמו שאמר רבי עקיבא במשנה. מסביר שמואל, איך הוא מחבל בעצמו? כלומר, יושב בתענית. והוא מסביר מה שאמר רבי עקיבא, שרשאי אדם לחבל בעצמו. כלומר, שמואל בעצמו מסביר שם, שרשאי אדם לשבת בתענית. ואיך פה שמואל בעצמו אומר, נקרא שמו חותם, מישהו יושב בתענית, נקרא שמו חותם. איך זה? ויש לומר, בוודאי הווה חותם. היושב בתענית זה חותם, לשתת שמואל, כדברין הנחה מקל וחומר מנזיר. הוא אומר לזה שלא עושה את עצמו מנהיין וכו'. אבל מכל מקום, המזווה שהוא עושה, התענית, גדול יותר מן העבירה, מה שהוא מצער את נפשו. דמצווה לגדור את עצמו, כדמרינן, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר את עצמו מן היין. מכל מקום, נפסיק כאן קצת, מה אומר? אומר, נכון, לשתת שמואל, מי שמתעני נקרא שמו חוטא. אבל על ידי תענית, התענית מה גורמת לבן אדם? גורמת לו לחזור בתשובה. כמו שכותב הרמב"ם, עקר התענית, כדי שבן אדם יערב בתשובה, אז התענית מקרבת את הבן אדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מקרבת את אותו ליוצרו. אז אם זה תועליות של התענית, אף על פי שיש לך חטא בזה שבן אדם מתענה, אבל התועלת שיוצא מזה זה יותר גדולה. לכן, רשאי אדם לחבל בעצמו, יש קצת חטא, אבל התועלת זה יותר גדולה. זה כעין מה שקראנו עכשיו בחתם סופר, אומר, אף על פי שאסור למטוץ אבנים של בית המקדש, לא תעשו כן השם אלוהיכם, אבל כי אם אלה מקום אשר רבחר השם אלוהיכם, אם אתם עושים למטוץ בית המקדש, מקום קבוע של בית המקדש, אז תעשו כן השם אלוהיכם, מותר למטוץ את האבנים של המשכן, מותר למטוץ את כל האבנים של המזבח, מה שהיה להם שם במשכן, למטוץ אותו כדי למנות מקומו, על פי הנביא, מקום יותר מקודש. נכון שאתה עושה עבירה כאן, אבל הרווח אתה עושה מזווה יותר גדולה ויצא הפסידו בזכרו. אז זה מותר לעשות דבר כזה, וכן מה שאומר כאן. אבל מכל מקום, המזווה שהוא עושה, המזווה שהוא עושה התענית גדול יותר מן העבירה ממה שהוא מצער את נפשו. למזווה לנדור. כדי אמרינן, מסכת סוטה, הרואה סוטה בקלקולה יזיר תעשו מן היין. אומר, מכל מקום, יש קצת חטא. קצת חטא בזה שיושב בתענית לשתת שמואל, מדי דאבה מתענית תענית חלום בשבת, וקוראים לו גזר דינו של 70 שנה. מכל מקום, חוזרים ונפרעים ממנו תענית של שבת. הגמרא שם אומרת, הרואה חלום רע. יש כמה חלומות שכותב מרן בסימן פרח, ראש בחטא. אומר, מי שחולם כמה מהחלומות, כן, מותר תענית עליהם אפילו בשבת. כן, זה כל בן אדם, אם הוא מפריע לו החלום, כל כך כואב לו החלום, לא כל החלומות, בדרך כלל בן אדם לא יתייחס לחלומות, חלומות שווה ידברו. אבל אם הוא מרגיש שבאמת החלום זה כל כך מפריע לו, בפרט החלומות שמוזכרים, מזכירו את המרן, כן? אז לכן מי שחלם שהוא נוסף בשעת הנעילה ביום הכיפורים, מי שחלם שנפלו לו שינה, וכן, אז זה דרך, לא נכנס לזה עכשיו, אבל אלו החלומות, כתוב בגמרא, אז מותר להתענות אפילו בשבת. למה? אומר, יפה תענית לחלום כי יש בנעורת. אז התענית, אם אתה מתענה ישר אחרי החלום, זה שורף את החלום כאילו לא קרה כלום. אז זה יפה תענית לחלום, אפילו בשבת. אבל, אומרת הגמרא, מכל מקום חוזרים ונפרעים ממנו את העבירה שהוא עשה והתענה בשבת. כי שבת, וקראת שבת עונג. צריך להתענג בשבת, צריך לאכול ולשתות. זה חושב שהוא טענה בשבת, חוזרים נפרעים ממנו מה שטענה בשבת. אז מה יעשה? מה תקנתה? לתת תעניתה לתעניתה. אומרים, כמו שראינו שם, אף על פי שיש אסור לטענות בשבת, למה יש אסור? אסור לטענג בשבת. בכל זאת, כיוון שיפה תענית לחלום כי יש בנעורת, אז התועלת שאתה מקבל על ידי התענית שאתה מטענה בשבת, קוראים לו, זה גזר דינו. נגמר, כאילו, תבטל כל החלום לגמרי. אלא שנפרעים ממנו שכר. שהוא תענה בשבת, לכן יתענה עוד פעם במסע שבוע. אז זה אומר כאן, זה כן אותם דברים. לשתת שמואל, אף על פי שמי שמתענה נקרא שמו חוטא, אבל התועלת שהוא מגיע, מקבל על ידי תענית שלו, אז הוא מתקרב לעבודת הקדוש ברוך הוא, זה יותר חשוב מהחטא הקטן הזה שהוא מתענה. לכן זה מה שמסביר כאן. לפי זה גם כן מסבירו חזן, אומר, זה מה שאומרים, כך היא דרכה של תורה. פתאום מלח תאכל, מה ממסורת שתה, וחיי שער תחיה, ועז תשם, וחיי שער תחיה, ובתורה תענן. משם שנם, משם פרקי אבות פרקבה. אז אם אתה עושה כך, אשריך ותוברך, אשריך בעולם הזה ותוברך לעולם הבא. איך עברה גם שמה? לא אמרנו, כל בן אדם, הוא בעצמו, זה מקדש. שבו, בתוכו, יש השראת השכינה. כעשו לי מקדש שכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוך כל אחד ואחד. אז איך אם כן, כמו שאסור לחבל, כמו שאסור למטוץ, אבנים של מזבח אסור לחבל בגופו. אין אדם רשאי לחבל בגופו. אך את דמכם לנפשותיכם דרוש, כמו שדרשה שם הגמרא. אסור לחבל בגופו. אז איך בן אדם מונע את עצמו פת ומלח תאכל מים מסורת שתה, מחבל בגופו? איך הוא עושה דבר כזה? אלא אומרים לא, כיוון שכך היא דרכה של תורה, אז התועלת שאתה מקבל על ידי הצער שאתה מצער את הגוף שלך, אז יש לך תועלת יותר גדולה, תעשו כן לשם אלוהיכם. מה שכתוב לא תעשו כן לשם אלוהיכם, אין לך תועלת, אבל מהתועלת יותר גדולה מהחטא שאתה עושה אותו, תעשו כן לשם אלוהיכם. מה שדרש כאן. הם ככה מסבירים כאן, כיוון שכך דרכה של תורה, זה הדרך היחידה לקנות את התורה, לכן זה בסדר. לכן הסבירו פעם על אחד מהאדמו"רים, שהיה רגיל לשבת בתענית כל הזמן, אז באו ושאלו אותו ישר, כמו פתחו את הגמרא, אמר חכם, כתוב מסכת תענית, אמר שמואל, היושב בתענית, הרי זה נקרא חוטא. ישר ככה בפנים הביאו לו את זה. אז אמר, אתה אדמו"ר, הוא רגיל לתענות. בבקשה חכם. מה תענה על זה? אמר להם, תסתכלו מה שכתוב בגמרא. ראינו, היושב בתענית כל החוטא. תסתכלו עוד פעם. היושב בתענית כל החוטא. לא הבנתם מה שכתוב בגמרא. לא כתוב, מי שרגיל לתענות נקרא שמו חוטא. כתוב, היושב בתענית. מה זה היושב בתענית? אם בן אדם שהוא התענה, וישב במקום שלו, לא תעלה למדרגה יותר חשובה, זה נקרא שמו חוטא. אבל מישהו על ידי תענית הוא מתעלה למדרגה יותר גדולה, הוא לא יושב באותו מקום, אלא הולך מחיל אל חיל על ידי תענית. זה לא דברי הגמרא, זה קדוש יאמר לו. אז זה מה שאומר כאן, התועלת שאתה מקבל זה יותר חשובה מההפסד שאתה מפסיד אותו על ידי שאתה מחבל בגוף. כמו שאמרנו, כן, זה גם הגמרא גם שמה אומרת בבקמה, גם כן, כן אותם דברים, אומר, אותו סור יש לנו, אומר, סור לא תשחית את היצע נדוח עליו גרזים. כן, גם בשעה שהולכים למלחמה, לא דווקא במלחמה, כותב הרמב״ם, כל מקום אסור לקצוץ, לנות מציאות פירות, אסור לקצוץ אותם. אומר כאן הגמרא, אמר רב, דקלה דטען קבע, אסור למקצצה. אלן, דקל, שמחזיק קב של תמרים, מוציא קב של תמרים בעונה, אסור לקצוץ אותו, אתה מוציא פירות. כן? רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת. כן, אבל סתם, העץ שמוסיף פירות, לא תשחית את העץ הנדוח עליו גרזין, כן, לא תעשה דבר כזה. כן? זה מה שקורה, זה ההלכה, פסק להלכה גם כן. ובכל זאת פסק הרמב״ם, לפי דברי הגמרא אחר כך, אם היה מעולה בדמים, מותר. אם העץ שאתה רוצה לחתוך אותו, הוא עץ מוסיף פירות, העץ עושה פרי, אסור לחתוך אותו. כן, לא תשחית את העץ, ולא תעשה. אבל, אם העץ בעצמו, דמיו יקרים יותר מן הפירות, האם מותר לכרות את העץ בשביל העצים שהם חשובים יותר מהפירות? הפירות שלו עולים סכום קטן, והעצים שלו חשובים יותר. האם מותר לחתוך אותו אף על פי שיש בו פירות? אבל זה מותר. למה? כמו שמסיים הרמב״ם, לא אסרה התורה אלא דרך השחתה. זה לא, הוא לא משחית. לא תשחית את עצה, זה לא דרך השחתה. זה משתמש בעץ. העץ יותר חשוב מהפירות. אז זה מותר לו לעשות. למה? שוב פעם אותו דבר, אותו רעיון. אם על ידי התועלת שאתה מקבל זה יותר חשוב מההפסד, זה מותר לך לעשות. לכן זה מה שאומר כאן. ובתימת שלנו למקום ההוא, לא תעשו כן לשם אלוהיכם. וקים על מקום אשר בחר לשם אלוהיכם, אז תעשו כן לשם אלוהיכם. זה מה שיסבירו גם כן כאן. אומר, זה אותו דבר כמו שאמרנו בן אדם, איך הוא מותר לו לחבל בעצמו, איך מותר לו לטענו. אותו דבר, לא תשחית את זה. כן? כמו שאמר כאן, אסור לא תעשו כן השם אלוהיכם. אבל כי אם למקום אשר בחר השם אלוהיכם, מה יש שם? אתה בונה באותו מקום דבר יותר חשוב. אז על ידי תענית אתה מתעלה ביותר מדרגה יותר חשובה, אתה לא יושב בתענית, אתה מתעלה מדרגה למדרגה, זה מותר לעשות. זה מה שאומר כאן. לכן כמו שאמרנו גם עכשיו בזמן של הסליחות, עכשיו מתקרב חודש אלול, שבת זה ראש חודש אלול כבר, וחז"ל אומרים, יש לנו שם מחודש אלול, כמה ימים יש לך בחודש אלול? הגמרא אומרת, ממות עזרא ואילך לא מצאנו אלול מעובר. לא מצאנו אלול מעובר, מזמן עזרא הסופר, לא היה שם, לא מצאנו אלול שיש בו 30 יום, כל אלול 29 ימים. עכשיו תעשה חשבון, אומרים חז"ל, 29 ימים, כן? כמה שעות יש לך בכל יום? 24 שעות, כפול 29. כמה יוצא? יוצא הרבה. כמה יוצא? יוצא 696. כן? על זה רמזו חז"ל את הפסוק, ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. זאת אומרת, ברצות שעות הללו, שבאדם מתענה, ברצות שעות תרצו, ברצות שעות הללו של חודש אלול, אז באדם חוזר בתשובה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה גם היבב ישלים אותו, קדוש ברוך הוא ישלים לו יצר הרע בידו. חוץ מזה גם כן, אמרו חזק גם פרשה שלנו, שגם כן עניין של עשרת העשרת כל תיבות זרעיך. אותו דבר אמרו, כמה ימים יש לך בשנה? 354 ימים, תעשה מעשר מהם, 354 כמה זה? 35 ימים. אז יש לך 35 ימים בימים הנוראים, מראש חודש אלול עד יום כיפורים, 35 ימים שמותר לטענות בהם, יש לך שבתות שבינתיים, 5 שבתות אסור לטענות, הימים שביניהם 35 ימים מותר לטענות בהם. אז הנה, זה יצא תפריש המעשר הזה, איך מותר לחבל בעצמך? היושב בתענית קרא שמו חוטא, אומר לא, היושב בתענית קרא חוטא, אבל מישהו מתעלם מדרגה, מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מותר לעשות כדי שיאמר לו. זה מה שאמרנו כאן, דברים הללו, אבל לא תעשו כי יושבים לאורכים, אסור לחבל בעצמך סתם, אבל אם אלה מקום אשר בחר שם, אתה רוצה להתקרוב לקדוש ברוך הוא, וזה תעשו כי יושבים לאורכים. אז השם קדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנוכל לעבוד אותו בעזר השם כמו שצריך, עכשיו זמינים של דרס לחות, ויערי עלינו רוח ומרום בעזר השם, נוכל לעבודו באמת ותמים כל הימים. אמן. רבי חנן מנחשי אומר, אסר את שברוך הוא זוגות ישראל, לפכך, רבי